יש לנו את דברי הברייתא ב... איפה הוא? לא מצא פה סימון? קצת קצת. שומעים. מסכת תענית, ברייתא אומרת, תנו רבנן. אני אקרא את דברי הברייתא ובעזרת השם נבאר אותה. תנו רבנן ואסור לקרוא ביום תשעה באב בתורה נביאים כתובים ולשנות במשנה, בתלמוד, במדרש ובאגדה, וקורא בקינות איוב ודברים הרעים שבירמיהו, וכן תינוקות של בית רבן בתהילים ביום תשעה באב. משום שנאמר, פקודי אנוי הישרים ושמחי לב. אלה דברי הברייתא, ותנאים אמרו את זה. צערנו היום יש הרבה זלזול בנושא של לימוד תורה ביום תשעה באב. ונזכיר כמה פרטים שאנשים לא יודעים אותם, לא שמים לב, וכל אחד מעתיק את השני. אומרים שביום צווה אחר הצהריים, כאילו מותר ללמוד הכל, שקר יפצה פיהם. זה הם עוברים על דברי החכמים, וחמור מאוד מאוד. כיוון שמרן בית יוסף העתיק את תשובת הרשב"א, שכתב, מי שלא נוהג את המנהגים של יום תשעה באב, ואפילו מתקנת חכמים, הרי זה פורץ גדרם של ראשונים, ועליו נאמר, פורץ גדר ישכנו נחש. מאוד מאוד חמור. ועוד יותר, מצינו שבהרבה דברים, הגמרא מזהירה בכמה מקומות, שבדברי חכמים, הרבה דברים היום יש גם מגמה מאוד רעה, שאומרים, זה רבנן. חס ושלום, כאילו זה מנהג או חומרה. צריך לדעת שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יחמיר בדי רבנן יותר מבדי אורייתא. מצינו בגמרא בכמה מקומות שאנשים שעברו על דברי חכמים נענשו, ואילו כשעברו על דברי תורה לא נענשו מיד. אלא הקדוש ברוך הוא העריך אפו איתם. לכן צריך להיזהר ביום תשעה באב, בשאלה והלכה, וכל הפוסקים דנים בזה. לגבי קריאת חוק לישראל ביום תשעה באב, גם למי שרגיל כל יום לקרוא. לגבי קריאת תהילים ביום הזה, אנשים מזלזלים וקוראים תהילים, ועוברים על דברי החכמים. לגבי קריאת חי פרקי משנה, יש כאלה שקיבלו עליהם, בעיקר אצל האשכנזים זה מצוי, וגם אצל הספרדים, שלומדים כל יום 18 פרקים, הוא גורס. אני לא יודע איזה נחת רוח יש למד בזה, אבל ככה יש להם בראש. 18 חי פרקים, הלוואי יבין פרק אחד. חי פרקי משנה, וכן יש לומדים מעמדות ועוד כל מיני לימודים שונים, והפוסקים דנו בזה. בעזרת השם היום נעסוק קצת בלהבין מה מותר ומה אסור, והנה דברי הברייתא שקראתי לכם ודברי אלוהים חיים. מי שלא מאמין בדברי הגמרא, אז מרן כתב לא מצטרף למניין, והוא נקרא כופר בתורה, ולא מצטרף לשבעה עולים, ולא קם בתחיית המתים. לכן האדם חושב שהוא עושה מצד אחד איזה מצווה, מצד שני עושה עבירה, בפרט שעושה כן בפרהסיה. לכן צריך לדעת שמעיקר ההלכה, יום תשעה באב, אסור בלימוד תורה, וזה הלכה ולא מנהג. ואין הבדל בין לפני חצות היום לאחר חצות היום. כל הפוסקים צובחים ואומרים, וכבר אז לא שמעו להם. דיברנו על זה שבוע שעבר, שהרבה מגדולי ישראל טענו שאנחנו הערנו ולא שמעו לנו. אבל להודיע צריך. אחר כך אם לא ישמעו, לא ישמעו, אז אין עלינו אבון. מי שהוכיח, הוכיח. לצערנו, גם אלה שהיום מורים מוראות לפעמים, הצעירים שיש לנו, הם לא יודעים את ההלכה, לא למדו את ההלכה. אז הם רואים שאחרים עושים, וכל מה שאנשים עושים זה מותר. הוא אומר, אז למה הם עושים? הוא לא יודע, תחשוב, תלמד, תחקור. זה גמרא מה שאמרתי לכם בתענית דף למד. אסור ללמוד תנ"ך, שזה כולל תהילים, אסור ללמוד תורה שבעל פה, חוץ מהדברים שהתירו לנו ללמוד. והטעם לא משום שהעבד פטור מלימוד תורה, לא. מטעם שלומד תורה הוא שמח. אדם שמסיים את המכסה של לימוד לתהילים של אותו יום, יש לו סיפוק. ביום תשעה באב הוא לא יום שמחה. זו הסיבה שאנחנו אפילו בימים האלה לא מברכים ברכת הלבנה. אפילו שהגיע הזמן ועברו שבעה ימים מהמולד, כיוון שבשעת ברכת הלבנה צריך להיות בשמחה, ובימים אלה אנחנו לא בשמחה. לכן לא קונים ומוכרים, לא מתגלחים, ואסור להתקלח במים שאינם פושרים או יותר מפושרים, וגם סתם כך אסור להתגלח. אנחנו לא לובשים בגדים מחובסים, זה לא מנהגים או כל מיני מה שאנשים חושבים. לכן אסור לאכול בשר ועוד ועוד, כמה הלכות נכתבו על זה. עכשיו, מה כתב מרן השולחן ערוך? אני רוצה לקצר לכם את הדרך, בסימן תו קוף נון דלת. מרן השולחן ערוך כותב שצריך להיזהר, ולא רק זה. הוא אומר, איפה שיש פסוקי נחמה, כגון בספר איוב, יש שם לא כל הפרקים, יש פרקים שהם שם דברי נחמה. או למשל בירמיה יש, אמרנו דברים שלומדים בירמיה, הגמרא מדגישה דברים הרעים שבירמיה. כמו שהוא אומר שם, קירונה למקוננות ותבונה תסנה לנונהי, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ועוד פסוקים נוראים. אדם ילמד את זה, וילמד את המפרשים עליהם, מותר. וכן באיוב, לא כל איוב, מה שיש איוב מודפס בסידורים של תשעה באב, זה מסודר לפי הפרקים שמותר לקרוא ביום תשעה באב. כי יש הרבה דברים בספר איוב, למשל, מתואר שם הלוויתן. איך הוא הלוויתן, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, ומה יהיה לעתיד לבוא בסעודת הלוויתן. זה משמח, זה אסור. אבל דברים, התוכחות שיש בספר ירמיה, איוב, סליחה, זה כן לומדים. את צריך לדעת מה כן ומה לא. וזה מופיע בסידור של תשעה באב בסופו. כל סידור נורמלי, יש בסופו ספר איוב, שאת זה לומדים, ויש שם הרבה מילים קשות, שמותר לפתוח מפרשים, לדעת מה פירוש המילה הזאת. וכן על זה הדרך. אז מרן השולחן ערוך כותב, שאם יש דברי נחמה, כגון בקינות שאומרים ביום תשעה באב, צריך לדעת, יום תשעה באב הוא יום בכי, זה לא יום של שמחה. נכון שמצד אחד הוא נקרא מועד, כי הפסוק קרא לו, כך ירמיה הנביא אומר באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. נכון, אבל זה הכוונה לעתיד לבוא. עכשיו, אסור לנו לשמוע כל שמחה, אסור לנו לשמוע כל שירה. ואמר המקונן, זה היה מגדולי הראשונים, הריבש. אפילו אשכנזים אומרים את זה, את הקינה הזאת. ויחדל משמוע קול מרנן, ואיכה ישבה בדד הקונן. ומתחיל איכה. שם קינה ארוכה מאוד. אז מרן השולחן ערוך כך כתב, ואמר וכן לומד איכה רבה, ומותר ללמוד פרק אלו מגלחין, במועד קטן, זאת אומרת, לא כל המסכת, רק פרק אלו מגלחים, ששם יש ענייני האבלות, וכן הוא אומר פירוש איכה ופירוש איוב. למה? יש כאלה שכתבו שעשו מאוד פירוש, הוא יקרא רק את האיכה, ככה. אבל מה שווה הוא יקרא ולא יבין? רוצה להבין מה כתוב בפסוק. אז מרן אומר שכן הוא צריך ללמוד את הפירוש של איכה. וכן הפירוש של אותם פרקים באיוב. עכשיו דיברנו על פרקי מעמדות. מנהג טוב מאוד כל יום שאדם יקרא מעמדות. מה זה? זה היו בזמן בית המקדש כהנים בעבודתם וישראל ונביאים בדוכנם וישראל במעמדם. כשהיו מקריבים קורבן היו שלושה עומדים, שלוש קבוצות. קבוצת הכהנים היו עושים את העבודה, היו משמרות. איך המשמרות היו מחולקות? בית אב, בדרך כלל זה היה בערך 100 איש גברים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי לפי אותה משפחה, נקראת בית אב, שיש להם איזה סבא רבא, קראו לו שלמה, אחד משה, יוסף, והוא, כל המשפחה שלו, מתי היו משרתים? מיום ראשון עד ראשון הבא. זה נקרא כהני בית אב, והם היו משמר הנכנס ומשמר היוצא. היה חילופי משמרות, מסודר כמו יותר, הצבא למד מהם. היו המשמר היוצא, היה מברך את המשמר הנכנס. ואז היו נכנסים המשמר הבא. ואלה היו כהנים כל השבוע. וכמובן בתוך המשמר הזה, לא כל הזמן היו עובדים 24 שעות, היו מתחלקים ביניהם, והיו הולכים לישון, היה להם מקומות מיוחדים בשינה, והיה כהני משמר, אלה נמצאים על הגגות, על הגג של בית המקדש, מכל הצדדים. והמשנה שם שואלת, מה, בית המקדש צריך שמירה? בית המקדש היה שומר עלינו. אין, עלי כבוד. לא כבוד שנשאיר את בית המקדש, בלי שומרים 24 שעות רצופות. 24-7, ככה היה. והמשנה שם הידועה, שאם היה עובר הכהן, הוא המפקח, מפקד שלהם. והיה רואה מישהו נרדם, רשאי לקחת לו את כובעו. כך כתוב המשנה. נוגע לו את הכובע, מחרים לו אותו. אתה יכול לשאול שאלות הרבה, אבל כך כתוב במשנה. אז כונס אותו. אז הוא יודע מראש לא ירדם. וככה היה 24 שעות. יש בלילה, משמר של לילה, יש משמר של יום, וככה היו עובדים, מתחלפים שם. אחרי זה ביום שבת, היו מוציאים את לחם הפנים, שהיו עופים ביום שישי, היו מכינים אותו. ביום שבת מחליפים. זה בא, כהן מצד זה מכניס את הלחם מכאן, והכהן מצד שני מוציא את הכיכר הישן מפה. והלחם היה חם כמו לפני 8 ימים כשאפו אותו, שנאמר לשום לחם חום כביום הילה כחום. והלחם הזה 12 כיכרות היו מתחלקים בזה כל הכהנים, כמה שיוצא לו איזה חתיכה גדולה, חתיכה קטנה, היו לוקחים וכל אחד אוכל את זה ביום שבת. ככה היו נוהגים. זה היה לחם הפנים, זה שייך לכהנים. ואחרי זה כל שאר העבודות, קטורת, היו עושים פייס, בואו ואפיסו, חדשים לקטורת, כמו שמובא במשנה, מסכת יומא. אותו משמר, נגיד אמרנו יש 100-120 גברים, אז עושים פייס, הם קוראים לזה פייס, עשו מזה פייס, פייס ברסום, פייס זה. היה להם קלפי כזה, מפול גנבו את המילה קלפי. טרף בקלפי, ואז היו אומרים, מי שלא יקטיר אף פעם, הוא יבוא ויעשה, יהיה בגורל. אז סופרים, מי הבחורים שלא יקטירו אף פעם, יש להם רשימה. הם לוקחים, מכניסים את היד, והם מוצאים גורל. למה? כי הקטורת הייתה מעשירה. שנאמר, ישימו קטורה באפיך, וחדירה מזבחיך. מה כתוב פסוק אחריו? ברך אדוני חילו, ופועל ידיו תרצה. מה זה חילו? ממון. ממון של אדם מעמיד אותו על רגליו, זה נקרא חיל. אז ככה היה, והיו כתובת, וכל אחד היה לו איזה תפקיד, והיה תפקידים שם מסודרים. הלווים, היה להם עבודה משלהם, לווים בדוכנם, היו צריכים לעמוד לשיר כל יום, בבוקר, בערב, שיר של יום. היום יום אחד בשבת קודש, לדוד מזמור. היו קוראים אותו ומנגנים עם 10 כלים, מה שכתוב בהללויה. עלו רקיע עוזון, גבורתם, קול בוטלון, תקע שופר, בני חכנור, תוך מחול, מנים מעוגם, תצא לשמה, תצא לתרועה. וכן, ככה היו עושים. ולא רק זה, אם בא איזה אדם מביא איזה קורבן שלמים, עולה, או איזה קורבן תודה, או קורבן חגיגה שהיה בחגים, יש לו 7 ימים תשלומים, היו גם הלווים צריכים לנגן בשעה שהוא מקריב את הקורבן. בישראל היה להם מקום מיוחד שנקרא עזרת ישראל, שם היו עומדים כל היהודים, היו מתפללים. מה היו אומרים? סדר המעמדות. זה סדר המעמדות, יש בו תורה, יש בו נביאים, יש בו כתובים, יש בו משנה, יש בו כל מיני ברייתות שהיה להם. בזמן בית שני הוסיפו גם, ואת זה היו קוראים. עכשיו היום אין לנו עבודה, אז יש הרבה יהודים צדיקים שלופחים. אם יש חוק לישראל בסופו יש מעמדות, יש כאלה. יש תהילים שבסופו יש מעמדות. כל יום יש מעמדות של אותו יום. אז יש אנשים שקוראים היום את סדר המעמדות של כל יום. הוא עדין פרקי שירה, יש כאלה נוהגים לומר כל יום פרקי שירה. אסור. מה עדין? מרן אחידה בברכי יוסף, שם באות ב' באותו סימן שהזכרנו לכם, בתף קוף נון דלת, תקנד, כותב הרב חידה, אסור ביום 9 באב כל היום כולו לקרוא תהילים ולקרוא מעמדות. לכן, אם ראית מישהו, תגיד לו, שמע, שמע, לא שמע, אין לך עבוד. וכך כתב גם הרב שולחן גבוה, הם גדולי הפוסקים שלנו, רבי יוסף מולכו. ואין בזה מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. אשכנזים בכלל, כל היום לא קוראים כלום. על שולחן גבוה כתב שאסור. רבי חיים פלאצ'י, בספרו כף החיים, גם כן כתב שאסור. אותו דבר כתב הרב טהרת המים, זה רבי אברהם הלוי מסלוניקי, עליו השלום. שספר טהרת המים, ספר חשוב מאוד בהלכה. אז כולם כאחד אומרים, אסור לקרוא מעמדות, אסור לקרוא תהילים, כל היום כולו. אז תקשה עליי, איך אנחנו אומרים שיר של יום, הרי 9 באב שבא עלינו לטובה, בעזרת השם יהיה יום חג, אנחנו יום שלישי, מזמור לאסף, אלוהים יצא בעדת אל, זה סדר תפילה. והאמת, עד לפני 400 שנה, גם את זה לא היו אומרים, בכלל לא היו אומרים כל זה, וגם הללויות לא היו אומרים, אמנם הגמרא שואלת, אז למה אומרים הללויות? אשר יושב בביתך, ולמה אומרים שירו לשם שיר חדש, אל בקודשו, כעוזו? מה אומר? זה שענה, זה סדר תפילה. כל מה ששייך לסידור התפילה הקבוע, אנחנו אומרים. מה שזה לא סידור תפילה, תוספות, זה לא אומרים. פרשת העקדה, זה גם תורה. אבל כמה שאנחנו אומרים כל יום, וזה סדר תפילה, נאמר אותו. למנצח מגינות בצהריים במנחה. אומרים, מוסיפים גם תפילה נעניק יעטוף, וכן מה שאומרים על נערות בבית בלילה זה פרק תהילים, אבל זה שייך, זה משום קינה. וכן מזמור לאסף בשחרית, אחרי שחרית בקינות אומרים מזמור לאסף, וכן מגילת איכה, כי זה שייך לקינות. אין קטעי זוהר, אין פתח אליהו, תכף תראה שזה אסור. ומי שעושה את זה, חס ושלום, זה פורץ גדר. למה לאדם להיכנס לצרות עם חכמי ישראל הקדמונים שכותבים שזה אסור? לכן צריך להיזהר לא לקרוא את כל אלה. עכשיו, מה עם חוק לישראל? גם זה שאלה בפני עצמה שדנו בה הפוסקים. הרי מי תיקר לנו חוק לישראל? היה, המנהג הזה היה כבר 1,000 שנה. אבל בא רבנו הארי עשה סדר. רבנו הארי עליו השלום, לפני 450 שנה, תיקן לומר כל יום סדר בחוק לישראל. והיא נסתכל, זה מחולק בדיוק לפי הזה. איך הוא עשה? הוא עשה פסוקים של תנך, גם תורה, גם נביאים, גם כתובים, ביום ראשון, ביום שני, כנגד אות יוד. אות יוד כמה זה? 10. אז יום ראשון 6 פסוקים, יום שני 4 פסוקים. מפרשת השבוע. מה פרשת השבוע הבא לנו לטובה? בהתחנן. השישה פסוקים של התחנן זה היום. מחר, יום שני, 4 פסוקים הבאים. יום שלישי, 9 באב, צריך לקרוא 5 פסוקים של אות ה. אין, לא קוראים. אחרי זה, יום רביעי, 6 פסוקים של אות ו. יום חמישי, אות ה. מה עם יום שישי? יום שישי קוראים את כל הפרשה. 2 מקרא ואחד תרגום. נביאים, זה בדרך כלל ההפטרה. ההפטרה של אותו שבוע, גם כן, עושים אותו דבר. 6, 4, 5, 6, 5. זה 5 ימים. יום שישי, את כל ההפטרה. וכן, כתובים. כתובים זה כבר מסודר לפי סדר אחר. יש תהילים, יש כאלה, יש שבועות שלומדים משלה, שבועות שלומדים באיוב. כל אלה נקראים כתובים. עכשיו, ואחר כך, אז זה 3, שילוש, תורה, נביאים, כתובים, כמו שכתוב במסכת קידושים. לעולם משלש אדם שליש לימודו, שליש בתורה, שליש בנביאים, שליש בכתובים. אחר כך, סיתר לנו רבן הארי, משניות, תורה שבעל פה, משנה. ואיך סיתר את המשניות? סיתר פרק כל יום מסדר אחר. יום ראשון, תשימו לב שם בחוק לישראל, סדר זרעים. יום שני זה פרק שלם מסדר מועד. יום שלישי הבא אחריו סדר נשים. גיטין, קידושין, כתובות, יבמות, נזיר, סוטה, נדרים. אחר כך יום רביעי, אז בא אחריו סדר נזקין. יכול להיות סנדרין, יכול להיות בבא מציאה, בבא קמה, בבא בתרה, יכול להיות מסכת מכות, מסכת שבועות, כל אלה סדר נזקין. אחר כך יבוא יום חמישי, הבא אחריו, סדר קודשים. מסכת חולין, זבחים, מנחות, אלה סדר קודשים. יום שישי זה יסוד, סדר טהרות. אז יבוא פרקים בענייני, זהו, פרקים בענייני טהרות, מסכת כלים, מסכת קנים, מסכת אהלות, ענייני טהרה. אז כל יום יש פרק שלו. שבת אין חוק, לא צריך חוק לישראל. שבת קוראים בתורה, אנחנו קוראים בתורה, מפטירים בנביא, ואחרי זה לומדים שיעורים, או שומעים מפי החכם דברי תורה, זה בשבת. אז זה הסדר 6 ימים, זה הכנה לשבת. רבנו ארי כתב, בפרי עץ חיים, יש לו שמה, שער הנהגת הלימוד, זה אחרי תפילת שחרית, הביא שם, מי שלא קרא חוק לישראל של אותו יום, עליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. יכול רק למחרת, מה שם מי שלא קרא היום, לא הספיק, אז מחר הוא יקרא רק את הפסוקים של התורה, של אתמול, יום קודם, ואיתם את הפסוקים של היום. אבל הפסיד. מה עם הלילה? בלילה יכול להיות שיכול, אבל הלילה זה כבר שייך ליום שני. אז הוא יכול לפעמים, יש הרבה שואלים אותי, מה אם לפני תפילת שחרית, הוא לא מספיק, נסכם, הוא רוצה לסדר. אם עלה השחר, אין בעיה. אם אתה עלה את השחר, לפני התפילה, הוא יכול להספיק מהר, הוא זריז, יקרא את חוק לישראל של אותו יום, מה שיספיק, יספיק, מה שלא יספיק, מה שכיום ישלים את זה, עד הערב יש לו זמן. בקיץ היום ארוך, היום לפנה. אז חוק לישראל, כך יביא מרן עליו השלום, לחזון עובדיה, שאסור לקרוא חוק לישראל. והביא מקור מהרב זכור לאברהם. כתב בפירוש. אז הכל שכן, כי הרב חידה לא דיבר בזה. הרב חידה דיבר על תהילים ועל מעמדות. אז כל שכן חוק לישראל, שזה יותר חמור. יש שם גמרא, אחר כך יש גמרא, אחר כך יש זוהר, והזוהר גם כן בהתאם לפי אותה הלכה של אותו יום. עכשיו למשל בימים האלה כל הזוהר זה על עניין החורבן, מדרש איכה, יש שם דברים קוראים את הלב. שם במדרש איכה, והולך לפי סדר הפסוקים, כי יש על חמש מגילות. למשל, מגילה הראשונה, יש שם גם על רות, על רות הרבה הלכות, למדנו משם. איפה למדנו שעושים הפטרה לנפטר, זה בזוהר זוהר חדש, מגילת רות. אז יש על המגילות. ויש גם כן על איכה. אז בימים האלה אתה תראה, כל הזוהר של איכה מופיע. זה כבר שבועיים שקוראים זוהר של איכה. מה יש שם? שם מובן, דברים נוראים. איך נהרגו עשרה הוגי מלכות, איך התאבטו אנשי חיל, אחרי זה היה איגרות, חילופי איגרות בין בני בבל לבני ארץ ישראל. שלחו מטעם. בני ארץ ישראל שולחים לבבל, אומרים להם אשריכם אתם, בני זהה, כל בני בבל שולחים לארץ ישראל. אומרים להם, אנחנו גלינו, אנחנו גם לא רואים את ארץ ישראל, גם לא רואים את המקום של המקדש, יושבים בארץ נחר, עובדים מדינה זרה, משלמים להם מספים, ואתם יושבים בארץ ישראל עדיין, כי היו חלק פה, חלק שם. שולחים להם בני ארץ ישראל, לא, אנחנו בוכים יותר, כי כל יום אנחנו רואים את המקום, שומם, אין בית מקדש, רואים את זה מול העיניים, אתם לא רואים את זה מול העיניים, אנחנו רואים, רואים אין בית מקדש, רואים את המקום, הר ציון ששומם, שואלים ילכו בו, הנה הר הבית לא בידינו, תראה מה הם עושים שם, הורגים יהודים, הורגים דרוזים, הורגים הכל, מה שהם רוצים עושים, מרקדים בהיכלו, וישראל בחוץ, איש פתח אהלו. למה זה? עשינו עוונות. אז עדיין הוא כועס עלינו. וישראל בוכים. אך הם עונים להם בחזרה. וכן הלאה. זה שולח לזה, זה שולח לזה. והזוהר מתאר איזה תיאורים. מי שקורא את זה, ניקח לו הלב. ואז מבינים מה זה חורבן. מה זה שאין בית מקדש? מה חסרנו? מרה אומרת, מה היה, מרה מסרת סוטה, מה היה שהיה בית המקדש, איזה ברכה היה בעדרים, גם היו מקריבים קורבנות, היו מקריבים בהמות, שלוש סוגים, עגלים, שזה מהשור והפרה, גדיים, שזה מהעז והעיזה, או כבשים, כבש אחד תעשה בבוקר, כבש שני תעשה בן הארבעים, כבש הקטן הוא תלה, היותר גדול יקרא עיל. אחרי זה, חיות לא היו מקריבים, דרך כלל לא היו מקריבים. עופות זה רק קורבן של עני, היה מביא עוף. אבל תרנגול לא היה נקרא בבית המקדש. למה? הגמרא אומרת שהוא היה, כיוון שהוא חי באשפה, אז לא כבוד שנביא. יונות היו מביאים, שאר עופות טהורים, כן, היו מקריבים. אבל תרנגולים לא. לכן זה הדרך. אחר כך היו מקריבים סולת. שמן, כמו שמובא, פרשת ויקרא, פרשת צב, אז הם מביאים, היה נהיה ברכה בשמן, היה נהיה ברכה בקמח, אדם היה קונה קמח, היה נשאר לו חודש, רוצה כבר לקנות חדש, אבל אישה אומרת, זה לא נגמר. אחרי זה, היין, אף פעם לא היה מחמיץ, ואיזה יין היה יוצא, למה? היו מנסחים יין, אנחנו אומרים כל יום ולא שמים לב, אני לא שם לב, אתם שמים לב. ונזכור רבי תהין לכבש האחד בקודש, השך, נסך, שכר, לאדוני. ככה היו כל יום, בבוקר ובערב. והיה ברכה ביין בבית. מה אומרת אדם היה קונה ענבה? ענב, אחד, בודד, גדול, כמו חבית. שם אותו בפינת הבית. ויש לו יין לשבת. טוב, זה ענב, כן. נהיה יין. מכניס את הכוס, מוציא יין, שוטה, עושה קידוש. אך רוצה לשתות באמצע הסעודה. אך רוצה לעשות כוס של ברכה. באים לו אורחים. הענבה הזאת הייתה מספיקה לו לפעמים לחודש ימים. כמה יין. והיו שותים, והיו שותים מים. תראה הרמב״ם בהלכות דעות כותב שלא טוב לשתות מים. הוא אומר זה מסוכן. למה? בבארות. אמר לי איזה אחד פעם, אמרתי את ההלכה הזאת לפני 40 שנה, אמר לי איזה אחד שהוא חוקר וגם כן לא יודע איך קוראים לזה, מקצוע יש מיוחד של אלה שחוקרים את המדברות, הם נבדים כאלה. אמר לי שהם היה להם חקירה, איך הבדואים, בזמנו היו ממש הבדואים חיים כמו הבעלי חיים. גם הם, גם היום יש הרבה כמו בעלי חיים, אבל בואו לא נדבר על זה הרבה. אז יש חברים שלנו, לא כדאי לקלקל איתם יחסים. בקיצור, הבדואים שותים מים מהבארות, מאיפה? במדבר. ריבונו של עולם, מלא דיפטריה, דיזנטריה, מה לא? והיום אסור לשתות. אומר איך? חקרו את זה. עד שראו שהם מערבים, יש להם יין או ערק, מערבים במים. מה זה עושה? זה קוטל את החיידקים שיש בתוך המים. תראה מה, איך היה זה, איך הקדוש ברוך הוא ברא, לכל מכה ברא רפואה. ונתן בהם דעת, כאן היה איזה מישהו עם שכל, אמר להם לעשות כך. כך היו נוהגים. היום זה כבר אחרת, משתייה זה משהו אחר, הכל השתנה, כל העולם השתנה, ב-40-50 שנים האחרונות, השתנה מהקצה אל הקצה, אין ראיות מה שהיה פעם. אבל בכל אופן, ככה היה, אז היו מביאים לבית המקדש. הרמב״ם כותב, אסור לשתות מים. כותב הרמב״ם, ואם רוצה לשתות מים, יערב בו מעט יין. באיזה יין? לא של היום. היום זה הכל זיפטם זפת. הרמב״ם לא היה מרשה לנו לשתות את זה. מלא סופליטום, מלא כל מיני חומרים, חומר משמר, אבל לפי הרמב״ם זה פסול לקידוש. לפי הרמב״ם, אם אתה רוצה לעשות קידוש בליל שבת, אתה חייב שיהיה נטו יין. הוא אומר, אם שמת גרגיר אחד של איזה תבלין, ציפורן, קינמון, או כל מיני דברים אחרים, פסלת אותו. למה? הוא אומר, אני צריך יין שראוי לנסח על גבי המזבח. ויין שהיה על המזבח, תראה גמרא במנחות אומרת, היה יין טהור, 100%, ולא מצר נבים, אלא יין שחר. כפסוק אומר, ונזכור רבי תהיל, יין שחר לקודש, עשך נסך שחר לשם. נסך שחר לשם. מה זה שחר? יין משקר. אחרי 40 יום, הוא מתחיל לעשות שיקור. לא משקר בקוף, שקר. שקר, גם אחר כך האדם מתחיל לשקר, דבר שטויות. אבל לא משנה, כרגע, אז ככה היה. בא לבוס, שואל, מה עם ספרי היסטוריה? אין ספרי היסטוריה? אנחנו לומדים ספרי היסטוריה? מה תוכנית ליבה? מה זה? אלא היה להם, עד היום יש, ספר יוסיפון. היום יש אותו. אבל גם הוא משובש, תדעו, הרבה, עתיקו אותו. יש, קראו לזה, יש אומרים שזה יוסף בן גוריון הכהן, יש מהפוסקים כתוב, ספר בן גוריון, אין ספר בן גוריון, ריבונו של עולם. מה, בנתב"ג הלך שם, קנה את זה בדיוטי פרי? לא, זה פירושו ספר יוסיפון. שם יש, הוא מתאר את כל המלחמות, איך נהרגו, מה נהרגו, איפה, בירושלים, בדרך לירושלים, איזה מלחמות היו. אז זה מצער, האדם קורא, קורא על כל מיני דברים לא רעים. אז הרב הלבוש, הוא היה בזמן מרן, קצת אחריו, רבי מרדכי יפה, קדוש ונורא היה, בעל הלבוש, אשכנזי, אבל אנחנו פוסקים גם, יש דברים פוסקים כמוהו. אומר, ספר יוסיפון מותר, אבל ספר תהילים אסור בשום פנים, וכן לא פלפולים. עכשיו למשל, הוא לומד מסכת גיטין, אז יש שם כל מיני פירושים וביאורים ופלפולים ואחד, אז בינתיים נכנסים בינתיים לדברים צדדיים. הלא כתוב ככה, וכאן מבין את החבר ברבים, ולא חלק לעולם הבא, והוא אומר לא, מתי, והוא פותח ספרים על זה, פותח הרמב״ם, זה לא קשור כעת לתשעה באב. אתה תקרא רק את האגדה נטו, או על מה שהיה, למשל לדוגמה. כמרה שם מתארת, מסרת גיטין, עד אבן אחת בהר הבית, שם עמד זכריה הנביא, בן יהוידע, עמד וצעק ביום כיפור, היה שבת ביום הכיפורים. זה מה שאמר ירמיה, אם יהרג בבית אדוני כהן ונביא. מי זה? זה זכריה הנביא. זכריה הנביא, עד כדי כך יש שכינה, גם במחזורים שלנו מופיע, יום אכפי, אכבדתי. כתבו הפוסקים, לא יאמר אותה. למה? זה מקטרג על ישראל, שרצחו את זכריה הנביא. מה היה? הם, יואש המלך, הרי הוא היה, כמו שכתוב בהפטרה, בין 7 שנים, יואש ומלכו, הפטרת שקלים. יואש המלך, הוא היה מזרע דוד המלך, היחיד שנשאר. עתניה עם מחשמה, היא הלכה, הרי יהושפט התחתן עם אחאב, יהושפט היה מלך יהודה, אחאב מלך ישראל. יהושפט היה צדיק, אחאב היה רשע. זה מתחכם גדול. היה דורש 103 פירושים בכל הלכה והלכה בתורה. ואין לו חלק לעולם הבא. כאן גמרא בסנהדרין. אז הוא, אחאב, אשתו איזבל התעתו, והוא הלך אחריה, הרג את כל נביאי השם. ויהושפט מלך יהודה, התחתן איתו. התחתן איתו, בן שלו לקח את הבת שלו, ואז באה עתליה המרשעת הזאת, והתחילה לעשות שמה צרות. הרגה את כל זרע המלוכה. מה עשה יהוידע הכהן, זה אביו של זכריה, לקח את יואש, היה תינוק בן 6 חודשים, שמר אותו בבית קודש הקודשים. איפה? שם אותו בטבעה, כך אומרת הגמרא, ותלה את הטבעה באוויר, קשר אותה בחבלים, לחלון מהגג של בית קודש הקודשים מבחוץ. והוא היה בתוך הטבעה, וכל יום מביאים לו אוכל. והם לו בגדים, והם מנקים אותו, רוחצים אותו, וכך גדל. עד שהגיע לגיל מסוים, 7 שנים היה שם. ערך בר מצווה נעשה, עשה בר מצווה 6 שנים, לא 7, סליחה, 6 שנים, הגיע לגיל בר מצווה, הוציאו אותו, אמרו, יאללה בוא נעשה הפיכה צבאית. עשו הפיכה, הייתה עתליה מרשעת בתוך בית המקדש, בעזרת נשים יושבת, ואמרו קשר, והיא קמה, כתוב בפסוק, ואת עתליהו המיתו בחרב, הרגו אותה, אבל אמרו שימתו את העברה הזאת, שלא תמת בית המקדש, נש תמות, שלא תמות בפנים, מתה בחוץ, שלא תזכה להוציא את נשמתה בפנים, לא תמת לנו בית המקדש. אחרי זה הם דיחו את יואש, יואש גדל, והיה זה, אבל לא עשה טוב בעיני השם, כתוב בפסוק, ואחרי זה הגיע לגיל 40-50, באו כמה משוגעים, לא חסרים, כמו היום יש גם משוגעים כאלה, אמרו לו, תשמע, אתה אלוהים, מה? אמרו לו, כן, איך, מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, אתה היית שמה ונשארת בחיים? ש6 שנים היית בתוך בית המקדש, התחילו להשתחבות לו. בא זכריה הנביא, הוא בנו של יהוידע, יהוידע כבר נפטר. בא זכריה, הוא לא היה כהן, הוא היה כהן גדול מחילה, אבל גם היה נביא, גם כהן, גם נביא. היה שבת ויום הכיפורים, עמד על סלע אחת בהר הבית, וצעק, אל תשתחבו לו, הוא עבודה זרה. יואש כעס, ככה הוא אומר עליו, אמר להם, תסכלו אותו, היו שם סנהדרין. ראש הסנהדרין הוא הראשון, לקח אבן ביום כיפור, זרק על ראשו של זכריה. די, ילד, תפסיק להסתובב פה, אתה מפריע. ואחריו באו כולם, רגמו אותו באבנים, והיה דמו מפעפע. ולא הפסיק. עברו 100 שנה מאז שרצחו אותו עד חורבן בית ראשון. וכל הזמן הדם שלו, לקחו אותו לקבורה, הרי הקבר שלו ידוע בשיפולי הר הזיתים, איפה יש את הפירמידה, קוראים לזה ליד זה יד אבשלום, צריח כזה, לידו יש בצורת פירמידה, זה קברו של זכריה הנביא. כך כותב רבי בנימין מתודלה, כל שנה בליל תשעה באב, שומעים שם צבחות, צועק. גם יש לנו אותו סיפור, ורבי בנימין מתודלה כותב ברומא, בוותיקן, נמח שמם. שם יש עמודים של בית המקדש. כל שנה, בליל תשעה באב, העמודים האלה בוכים, אבנים בוכים, ורואים מים יורדים מהם. אותו דבר יש לנו בכפר קבול, בגליל. אני הייתי שם לפני כמה חודשים, להודות לשם על החסדים שעשה איתי, ושם קבורים רבי, זה בלב אזור עוין של הערבים, במחשמה, במשולש. שמה יש קבר, יש שמה מסומן המקום. קבר רבי יהודה הלוי במערה, ועליה יש בניין. היום בנו בתים על כל האזור הזה, במחשמה. ויש שמה קבר רבי יהודה הלוי, חתנו, יש לו שני חתנים, רבי שלמה בן גבירול ורבי אברהם בן עזרא, קבורים איתו. שם כתוב, הרב חיבת ירושלים, לפני 250 שנה כותב, ואני הייתי שם על קברם, ופגשתי שם את השייח הערבי הזקן, ונשבע בנביא שלהם, שכל שנה, בליל תשעה באב, בחצות, הם שומעים כל צבחות, ובחיות, והם פורחים, פוחדים הערבים, כל שנה ככה. מה קורה עכשיו אני לא יודע, אבל ככה היו שומעים. למה רבי יהודה הלוי כמה בכה על ירושלים, כל השירים שלו, יפה נוף, מסוס תבל, ידידי השכחת, חנותך בבן שדאי, איזה שירים, שקורא את רבי יהודה הלוי, רבי אברהם בן עזרא, רבי שלמה בן גבירול, והיו משוררים של תור הזהב של יהדות ספרד, מלפני 850 שנה היו, זה קדושים. אז הם כל שנה ולת שעה באב בוכים, והיו הערבים שומעים את הקולות שלהם, היהודים. המתים היהודים בוכים על חורבן את המקדש. מכאן אדם ילמד מוסר, מה שיש היום טיפשים, הולכים בלת שעה באב לטייל, הולך לכותל. לא שאסור ללכת לכותל, אבל מה יש שם? הוא פוגש חברים, פטפטים, מה נשמע, מעשנים סיגריות, נורא מהיום, חילול השם. אדם יושב בביתו כמו אבל. אין, הגמרא אומר זה כמי שמתו מוטל לפניו, שני הלוויה של אבא שלו. אז הוא מטייל, יושב בבית, בוכה, מכין את מה שצריך להכין. ככה צריכים להתנהג בליל תשעה באב. מי שבוכה בליל תשעה באב, כל השנה שמח. מי שלא בוכה, אוי ואבוי לו, אני לא מקנא בו. לכן, אדם צריך להיזהר. אז זה כל שנה, אז זה היה בקבר זכריה. לכן אמרו הפוסקים, לא תגיד את הפיוט הזה. זה גורם, חס ושלום, כתרוג על עם ישראל. מה אתה מקטרג כעת? הרי מי הרגו אותו? יהודים רצחו אותו. אנשי סנהדרין רצחו אותו. ועוד, יש כמה מעשיות על זה, אבל לא באתי היום לספר מעשיות. לכן צריך לדעת שזה הסוף. עכשיו אותו דבר כתב אליה רבה, יש לו על הלבוש שני פירושים, אליה רבה ואליה זוטה. אליה רבה זה יותר בהרחבה, אליה זוטה כל מיני הנחות אחרות שכתב אותם אחר כך ובקצרה. אז באליה זוטה הוא כותב שהוא ראה פעם במוצאי תשעה באב, למה הם שם היו ברוסיה וכן בצפון אירופה כמו נורווגיה, שאר המדינות. היום זה אפילו באמריקה זה כך. אני אמרתי את זה בשיעור, אמר לי אחד שהוא באמריקה, אז סלם זה ידוע. תשעה באב יוצא, איפה? 11 וחצי בלילה, 12 בלילה. זה קשה מאוד. אז מה הם עושים? הם מתפללים ערבית, פלג המנחה. כבר בשעה 7, 8, מגיע הזמן ערבית, מתפללים ערבית, ועדיין השמש זורחת, הולכים הביתה. למה יש להם ילדים קטנים, ילדים צריכים לאכול, לישון, אז הולכים הביתה, כולם, כל יום, לא רק בערב שבת, כל יום עושים כך. אז אומר הרב אליעז אותה, שהם אצלם בבית הכנסת, גם כן, פללו ערבית, מוצאי תשעה באב, מוקדם, מותר. ראה איש אחד, תמיד חכם, הוציא גמרא מהארון, ופותח ולומד גמרא, צעק עליו, מה אתה לומד גמרא היום? תשעה באב. אמר לו, לא, אבל אני התפללתי ערבית. אמר לו, אבל לא יצא, לא יצא תשעה באב. זה לא כמו שבת. בשבת, אם אתה התפללת ערבית, נכנס שבת. אבל בכל זאת, זה עדיין עכשיו יום שישי. מה נפקא מינה? מי ששכח ספירת העומר בליל שישי, זאת אומרת יום חמישי בלילה, שכח לספור עומר. וכל היום כולו נרדם בשמירה, לא זכר. התפלל בערב שבת, מנחה, להתפלל ערבית מבעוד יום. מותר. עושים את זה גם לכתחילה. והנה אחרי הערבית, אבל עדיין יש שמש. אומר, יו, אתמול לא ספרתי. תספור עכשיו ומועיל. אבל אצלך שבת, זה שני עניינים. הוא קיבל שבת מוקדם, אבל עכשיו עדיין יום שישי. הוא אומר, היום 14 יום לעומר, זה לא שקר, זה נכון. כי עדיין יום, יש שמש בחוץ. אז הוא כך אומר לו. הוא אומר לו, אסור, עדיין תשעה באב. אז הוא מזהיר אותנו. וגם מי שהתפלל ערבית מוקדם במוצאי תשעה באב, יש אנשים שעושים את זה גם היום. לא יודע למה, לא עושים ככה. אז גם מתפלל ערבית מוקדם, אסור לו ללמוד תורה. כי עדיין זה יום תשעה באב. עכשיו יש שאלה אחרת, מה הדין בהרהור? כל הפוסקים דנים בזה. אם הוא לא לומד בפה, אבל זוכר איזה סוגיה, או איזה קושיות ותירוצים שיש לו באיזה הלכה, לא הלכות תשעה באב, הלכות מזוזה, הלכות שבת, היה לו איזה חקירה בדיני בורר, דיני סוחט, והוא מהרהר בליבו, ונזכר, יש ספר כזה, וטל אורות כתב ככה. הוא חושב בפה, לא חושב בלב, לא מוציא בפה. וכן, נזכר, הרשב"א, ככה, הרמב"ן, ובית יוסף, וכך, הוא זוכר בעל פה. מה הדין בהרהור? פשוט המהריל כותב אסור. זה משמח. הרי כל הטעם, אסור לי לשמוח ביום תשעה באב. פיקודי השמש הרים, ככה הגמרא אומרת, משמחי לב. אז זה משמח. כמה שזה משמח, אסור. אומר, ומאיפה ראייה? יש לי ראייה. המהריל היה ענק שבענקים. הוא צריך להביא ראייה לדבריו. אומר הראייה, אם אתה עכשיו חוץ מכבודכם בשירותים, עוד מכבוד בית הכנסת, הולך לשירותים. או בבוא מתונף, יש סמטאות, איפה שהגויים המזוהמים שמה, הם עושים צריכיהם, בין ביום, בין בלילה, ברחוב, איפה שבא להם, כמו החמור, זוכרת לחמורים פעם, היה מקום טנדרים, היה חמורים, פתאום החמור באמצע שכונת גאולה עוצר, עושה את צרכה וממשיך, צועק, וגמר, ממשיך, אין אשר יצר, אין כלום, לא בורא נפשות, לא שום דבר, בורא מחזיר, נשמות, החמורים מתים, וזהו, ממשיך. אז זה, אתה עובר שם, המקום מזוהם, אסור לך להרהר דברי תורה. לכן הגמרא אומרת, תלמיד חכם, אני אעבור עם בו את המתונפים. מה תלמיד חכם? זה אחד שגם ברחוב חושב על דברי תורה. אז אסור לו ללכת מאות המתונפים שמי יבוא לידי הרהר. אז ראינו שמותר, שיש בעיה, הרהור כמו דיבור. אם כן, גם כאן, אסור ביום תשעה באב להרהר בדברי תורה. סליחה, הוא הקשה, הרי בשבת למדנו מה כתוב בפסוק, הגמרא מפורשת, מי מצוח אצלך ודבר דבר? אסור לדבר דברי חול בשבת. לומר, מחר אני נוסע למקום פלוני. מחר אני קונה סחורה פלונית. אבל להרהר בליבו מותר, כך הגמרא אומרת. שנאמר, ודבר דבר, דיבור אסור, הרהור מותר. אומר, זה לא דומה. שמה בשבת זה רק הרהור. אבל כאן ידוע שמשתלמיד חכם, והוא בא לו איזה רעיון או איזה תירוץ, שמח. והיום אסור לשמוח, לכן אסור. זה מה שמסופר על הגאון מוילנה עליו השלום, שפעם אחת היה לו קושיה עצומה בדברי הרמב״ם, מי כותב את זה? רבי חיים מוולוז'ין. זה לא סיפור שמובא בספר עם נקודות ועם ציורים, אלא המעשה שהיה. והוא באמצע התפילה והעמידה, פתאום הקושיה עדיין הייתה מנקרת לו בראש. פתאום מצא תירוץ, צרח, והמשך להתפלל. גמר את העמידה, אמר, עכשיו זה הזמן שאני אכתוב את הפירוש. גמר את התפילה, בא לכתוב את הפירוש, שכח אותו. אמר, זה עונש, חוץ מכבודו, על מה שאני הרהרתי באמצע התפילה. והיה לו צער גדול, סיפר את זה לתלמידו, רבי חיים מוולוז'ין. אומר לו, תראה, אני באמצע העמידה, בא לי תירות. ועכשיו, שכחתי את התירות. בא אחרי זה, והיה בוכה על זה. תפילה הבאה, בא לו התירות. מהר גירש אותו, נזכר מה שקרה לו אז. התירות זה הוא שהיה, חזר לו לזיכרון, אז צריך לשמוח, מצא את עבדתו, אבל מהר גירש את זה. אחרי התפילה מצא 6 פירושים חדשים. זה הגאון בינה, לב השלום, זכותו תעמוד לנו. אז אם כן, מכאן רואה. עכשיו ספר המאור, במסכת מועד קטן, רצה להתיר. אמר לא, אומר אני חוזר בי, ביום 9 באב אסור כל היום ללמוד תורה, אני אומר לכם מה הוא כתב, אלא דומם, הוא מצדיק עליו את הדין כאבל. כל יום 9 באב צריך להתנהג כמו בר מינן אבל, איך הוא, אבל לא אבל של היום, אבל של היום זה, מספרים לו בדיחות, משחקים אותו, זה לא אבל. היום בעוונות הרבים, מתי תביא ראיות מה שיש היום? מספרים סיפורים וכמה היה צדיק, ומסכן שם הוא נותן דין בבית דין של מעלה, 3 ימים הולך בחושך, צריך לבכות עליו, 7 ימים צריך לשבת עליו אבל, איפה הדין, כמה הדין ארוך וקשה שם, וכולם חותמת. מה, כולם אומרים עליו צדיק? אז די, הוא נהיה צדיק, אבל העולם הזה עולם של שקר. שם זה עולם האמת. אז אבל יושב ודומם. לכן בזמן הגמרא היה אבל חוץ מאיתנו, מכסה את פניו כמו התימנים עד היום עם טלית, אבל מכסה גם את פיו עד השפה. משאיר רק את החותם שיוכל לנשום. למה? לא מדבר. אילם. דומם כאבל. רק בתפילה מתפלל. אבל כל היום שותק ובוכה על המת שמת לו. לא פשוט. אז אם כן, אומר ככה, כך צריך להיות ביום 9 באב. וקושיות, התורה זהב אומר, מי שיש לו קושיות למשל, במגילת איכה או בזה, אסור. מה זה מקשה קושיות? למה? בסוף, שהוא ימצא תירוץ, יהיה לו הנאה. ואסור שיהיה ביום 9 באב שמחה. תראו כמה זה חמור. תראה, הרב, אמרתי לכם על ספר יוסיפון, יש רבי אברהם גלנטי, עליו השלום, הוא היה מתלמידי רבנו הארי. ברוך הבא. הוא היה מתלמידי רבנו הארי. שלום עליכם. הוא כתב פירוש על מגילת איכה. שם הפירוש, כל בוכים. והוא כותב בהקדמה של ספר כל בוכים, למה אני כתבתי את הספר הזה? הרי יש פירושים על מגילת איכה. ישאל שייך כתב, ועוד כתבו. אלא הוא אומר, כיוון שראיתי רבים לומדים בספר בן גוריון. מי זה ספר בן גוריון? זה מה שאמרנו לכם, ספר יוסיפון. הוא אומר, ולא ראיתי מי שמתלהב ונרתע בקוראו בספר זה. למה זה כמו ספר היסטוריה? מלחמות וזה, אז מה? תקרא עיתון גם. מה היה? והרי החדשות, כך היה בצ'צ'ניה, כך היה בסלובקיה. אז זה לא זה. אומר לכן, אדם צריך לשבר את ליבו ביום הזה, לכן כתבתי את הסדר הזה. הרמב"ן, עליו השלום, רבי משה בר נחמני, כותב בספרו תורת האדם, ששמה שער האבל. שער האבל כותב, איך אנחנו, זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, שיש הרבה שראיתי, כך כותב הרמב"ן בזמנו, בספרד, שלא היו קוראים הללויות שיש לנו אחרי ברוך שאמר. דלגים את הכל. מתחילים ישר יוצר. למה? יש שם פרקי תהילים, השמיים, מרומים, ועוד, ויהי חברות, ישמחו השמיים, ותגיד לארץ. מה, יום 9 באב, אתה אומר, ישמחו השמיים? הרי אנחנו מוצאים את הספר תורה, ומה אומרים? במקום ישמחו השמיים, יקוננו מר כפליים. הקדוש ברוך הוא בוכה ביום הזה. בזמנם, ככל הפוסקים מביאים, היו מוצאים את הספר תורה מארון קודש, לא כמו היום מניחים אותו על הטבע. היו פורסים מפה על הרצפה, משכיבים את הספר תורה על הרצפה. ומי שהיה עולה היה מברך דיין האמת. כך מביאים הכל בו, כך מביא ספר המאור, אך כולם מביאים. ואחרי זה קוראים בתורה בכל ברכי ונהי. היום העולם השתנה, וכן בהלכה מובה, בשחרית אסור להגיד אשכבות, ואסור לומר מי שברכים. ויש מנהג ידוע בהרבה מקומות, מי שעלה בשחרית עולה גם במנהג. מה אתה? לא בגלל שמפחד שיקרה לו משהו, לא. כך כתוב הפוסקים, בגלל שבבוקר לא עשינו לו, הכהן, הלוי, הישראל, שעלו בשחרית, לא עשינו לו מי שברך. עכשיו במנחה מותר לעשות מי שברך. גם זה בקצרה, לא באריכות. אלא המנחה זה שעת נחמה. אז הרמב״ם כותב, יש שלא היו אומרים, אומר, אבל אני לא מסכים עם זה. כיוון שזה סדר תפילה, מה ששייך לסדר התפילה, מותר. יוצא לפי זה, כך כתבו הפוסקים. פתח אליהו, אסור לומר ביום תשעה באב. מי שקורא, עושה איסור, ועובר שוב פעם על איסור דה רבנן, כי החכמים אסרו לנו. פורץ גדר, ישכנו נחש. אז יש כאלה ביום מנחה, הוא מתחיל פתח אליהו ומנגן שם. אסור! אתה תקרא. הם לא ישמעו לך. יש כאלה לא ישמעו בשום אופן, אבל אסור. כל אותו היום, יום תשעה באב, אסור לקרוא רק עניינים של החורבן. הלכות אבלות. אנשים בהלכות אבלות לא יודעים בין ימינם לשמאלם. זה מותר? הרי לפעמים יש לא בר מינן, בין המוות לנצח יהיה רצון בקרוב. אבל זה קורה. בא מישהו, שואל אותך שאלה, או מישהו זה, אתה לא יודע את ההלכה. מה הדין לפני הקבורה, מה הדין עונן, מה יעשה בשבת, מה עושה ביום טוב, מה עושה בחול המועד, האם התחיל את האבן, לא התחיל את האבן, מה קורה מי שמת לא מת בחוץ לארץ, האם כבר יש לו דין עונן, אין לו דין עונן, יש בזה פרטי פרטים של הלכות, ואנשים לא בקיאים, מה קורה ביום ראשון של אבלות, אסור להניח תפילין, מה קורה שזה לא יום ראשון של הפטירה, יום, ככה רב חידה דן, יום קבורה שאינו יום פטירה. למשל, מי שנפטר ביום ראשון לקראת ערב, קברו אותו בלילה או למחרת, זה נקרא יום שני. אז יום ראשון זה יום הפטירה, יום שני זה יום הקבורה. מה הדין מחרת בבוקר? מחר הוא יניח תפילין או להניח תפילין? לכאורה זה יום ראשון של האבלות. לא, רב חידה מביא מחלוקת ואומר צריך להניח בלי ברכה. פעם היה תמיד חכם גדול, פנה אליי, עליו השלום נפטר, בא לשאול אותי, הוא בקיא בהלכות האלה, ואת ההלכה הזאת לא ידע, בא לשאול אותי מה הדין בעניין זה. פדעתי לו, הרב חידה כותב פירוס ברכי יוסף, יום קבורה, אז צריך לדעת הלכות. אדם שלא יודע הלכות, הולך בחושך. לכן צריך לדעת מה מותר, מה אסור. וכן, מחר תיקון חצות אומרים רגיל. כן. בתשעה באב לא אומרים. בדל תשעה באב, אז בוא נעשה סדר. יש לך שלוש זמנים. מחר בצהריים, שזה ערב תשעה באב, אומרים תיקון רחל, כרגיל. אבל בלילה אומרים תיקון רחל, בלי תיקון לאה. כל הפוסקים כותבים, למה? זה דברי תורה. אתה אומר, המעצר מזכיר לבני קורח, לדוד מזמור. וכן, תגיד יענך לא אומרים בגלל שאין תחנון. המצא המגינות, בבוא אליו נתן הנביא, כל זה אסור לומר. אז אומרים רק תיקון רחל. אחר כך, ביום תשעה באב, אחרי החצות היום, לא אומרים. אז תזכור, בערב תשעה באב אומרים ביום, בליל תשעה באב אומרים בלילה, ביום תשעה באב כבר לא אומרים. מה תחנון? תחנון אין ביום תשעה באב. לא בשחרית, לא בערבית, ולא במנחה. זה ודאי. בלי שאלות, משה, תפסיק. כן. אז בקיצור, בוא נמשיך. יש עוד איזה שתי פרטים, אני לא רוצה לגזול את הזמן של הרב. אותו דבר, יש לנו עם קריאת התורה והפטרה. אומר הרמב"ן, כיוון שזה קבוע, אומרים. אפילו שאסור לקרוא בתורה ביום שתשעה באב, הנה גמרא מפורשת. אבל זה קריאת התורה ששייכת ליום הזה. הפטרה, אסוף אסיפיהם חוץ מכם. זה שייך ליום הזה, זה כן אומרים, וכן קריאת שמה, אומר לא ביטלו מצוות דאורייתא, זה אוסוך בך וקומך, אלא מה, תדעו יש בעיה הלכתית חמורה מאוד, לגבי אלה שלא מניחים בשחרית תפילין, ובאים במנחה מניחים תפילין, מה הוא עושה? הוא קורא קריאת שמה, מה קריאת שמה עושה פה? עכשיו לא בוקר, בבוקר אמרת קריאת שמה, אז ומה? וקדש לי? מה עם זה? אז כתבו על זה הפוסקים. מי החתם סופר? גדול רבני אשכנז. כותב אסור. אסור. למה? אתה קורא דברי תורה. אתה אומר קריאת שמע, זה דברי תורה. וזה לא הזמן. בשלמה בבוקר אמרתי, למה? בגלל מצוות קריאת שמע. אתמול בלילה בערבית, בליל תשעה באב, אמרנו, אנחנו אומרים, כי אני חייב לומר, צריך לצאת את יחובת קריאת שמה. אבל במנחה, אתה רוצה להגיד עם תפילים? הרי בזמנם, לפני 1,000 שנה, לא היו מנהים בכלל תפילים ביום תשעה באב. שנאמר, לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. מי זה הפאר? זה התפילים. שנאמר בחזקאל, פארך חבוש עליך. אז ראינו שתפילים נקיים פאר. אז לא היו מנהים תפילים. אבל אחרי זה תקנו, זה כן נניח. למה? בזמנם היו מנחים כל היום. היום אנחנו לא מנחים כל היום. כמו החתן. החתן היה שם אפר במצחו. למה? אז כותבים הפוסקים, כל הראשונים, רמב"ן וקולבו ואחרים, שאז היו אנשים מנחים כל היום תפילים. גם החתן היה מתחתן ביום, לא כמו היום עושים בלילה. מוציאים $40,000, $50,000 אירוע, וכולו שעה אחת, וגם הוא לא מספיק ליהנות. רק רואה את הוידאו. זה. שורפים כסף, שורף ממונו וממון אחרים בידו. קיצור, אז היה מניח תפילין, בשעת החופה, לפני החופה היה מוציא את התפילין מהראש, ושם אפר. היום מתבטל, למה? כי לא מניחים תפילין. במקום זה שוברים את הכוס. כך כותב הכל בו. המקום זה שבירת הכוס, לזכור חורבן בית המקדש. אז אם כן, כך יוצא. גם אותו דבר, מעמדות. כותב הרב חידה, אלה שאומרים, עושים טעות. וכך יביא דרך החיים. גם המשנה ברורה כותב את זה. ואין מחלוקת בין אשכנזים לספרדים בהלכה הזאת. כן צריך לדעת. בצל החוכמה גם כן כתב, שהחתם סופר כתב לנו כלל, כל דבר שהוא לא סדר התפילה. שזה כולל פתח אליהו, כולל קדש לי, כולל אדון עולם, מה שאומרים כל בוקר, כולל כל, יכול לפתוח את הידיים כמה שתרצה. זה לא סדר תפילה, זה תוספות שאנחנו מוסיפים. וכן מה שהוא שאל שם, אמר רבי שמעון הרמית ידי בצלוטין, קם רבי שמעון, וכן הקטע השני של אומרים ריבון על מה, שהביא רבי יוסף חיים, לא אומרים את זה. כל זה דברי תורה. אסור לומר ביום תשעה באב. לכן צריך להיזהר בזה. גם יביע עומר בחלק דלת, הביא את ההלכה שהזכרתי, לגבי מעמדות. והביא את הלב חיים, של הרב חיים פלאצ'י ועוד, שאסור לומר. הלבוש, כותב הרי בסוף כל קינה, מי שכתב קינה, היו הריבש גדולי ישראל בדורות הראשונים. תראה, הרוקח מזכיר את הרבה קינות שאנחנו אומרים, גם האשכנזים אומרים. וזה נתקן לפני 900 שנה, 1,000 שנים, עוד בזמן הגאונים היה. אז בסוף קינה היו כותבים איזה פסוק של נחמה, או איזה בחרוזים של נחמות. צריך לדלג את זה. אסור לומר אפילו נחמה, עד כדי כך. וכן גם האליה זוטה כותב, אני תמה על אלה שלומדים ש"ס ואלה לומדים תורה אחר כך בסוף היום וכן קדש וקריאת שמע כמו שאמרנו חתם סופר ראיתי אחר כך גם הרב גדולת אלישע עליו השלום בעל רבי אלישע דנגור כותב כך משנה ברורה כותב כך ולכן צריך להיזהר מה ילמד? יש מדרש אחד וזה ומי שיזהר בהלכות האלה יהיה שמור כל השנה והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שלח לנו משיח צדקנו, יבנה לנו מקדשנו ותפארתנו בעגלה ובזמן קריב, וכן יהי רצון ולומר אמן. מחר אין שיעור, אבל בלילה ברבע עד העשר במאורות משה ברמות, שמה בענייני החורבן. הרב שם שמור אתכם ונזכה לשמוח בשמחת בית המקדש בקרוב.